אנחנו בגמרא סנהדרין דף כ עמוד א', אנחנו דנים בהלכות של מלך. מת לא מת, אם המלך נהיה אבל, אינו יצא מפתח פלטרין שלו, הוא נשאר בארמון. למה הם נקראים פוליטיקאים? כי ביוונית פלטרה זה ארמון, ופוליטיקאי עסוק בלדאוג שהוא יהיה בארמון. פוליטיקאי הוא עסוק בלהיות בפלטרה. מה? רבי יהודה אומר אפוטיקאי, אפוטיקי זה קיצור של פוטיקאי, על פה זה יכול. פוליטיקאי אומר זה פה לא תהיקאי, פה לא יכול האמת. טוב, רבי יהודה אומר אם רוצה לצאת חר מיטה יוצא. רבי יהודה סתם, רבי יהודה במשנה זה רבי יהודה ברבילאי. מה למדנו עליו לפני ארבע שורות? שהדור שלו זה עטלית על כולנה, הגמרא אומרת, נכון? יפה, רבי יהודה אומר אם רוצה לצאת חר מיטה המלך יכול לצאת, שכן מצינו בדוד. מה הסיפור של דוד ואבנר? בואו נעשה חזרה. לשאול היה שר צבא שקראו לו אבנר בן נר. אבנר בן נר היה צדיק גדול מאוד. כששאול כעס על דוד וניסה לרצוח את החתן שלו, סבר שהוא חייב מיתה כמורד במלכות. אבנר בן נר היה שר צבא של שאול ועזר לו ברדיפות אחרי שאול. אז יש לנו הרבה סיפורים עם טענות על אבנר בן נר. אבל הסיפור שהגמרא שלנו תתמקד בה זה שני סיפורים. יש סיפור אחד שכששאול יושב מתחת לעץ ואומר כולכם מחכים שדוד ימלוך וכנראה שהוא יתשפר את כולכם, אתם אף אחד לא טרח להודיע לי כשהבן שלי יונתן עשה ברית עם האויב שלי עם דוד, אז קם דואג האדומי ראש הסנהדרין אביר הרועים ואומר טוב אני הייתי שם בנוב עיר הכהנים כשדוד בא ושאל באורים ותומים, כאילו הוא המלך, כאילו הוא שר הצבא, ואחי מלך הכהן גדול ענה לו. ואז זאת אומרת שכנראה הכהנים עוזרים לדוד במרד נגדך, ושאול על פי עדותו שדואג האדומי מצווה להביא את הכהנים לפניו, ואז מצווה להרוג את כל הכהנים, ובאמת דואג האדומי הולך והורג את כל הכהנים, נוב עיר הכהנים. וחזל אומרים שהכתם הזה של נוב עיר הכהנים בגללו מת שאול, וזה היה כתם על ממלכת דוד גם כן, כי היה צד שגם לדוד, דוד היה צריך להיות יותר זהיר, לא לסכן אותם. דוד ידע ששאול רודף אותו, זה היה כתם מאוד מאוד רציני בהיסטוריה של עם ישראל. עכשיו בסיפור ההוא לא ברור מה דואג, מה עשה אבנר. אחרי ששאול מת, ושאול היה בן, ישבושת בן שאול, ואבנר המליך אותו. אבנר הגמרא המדרש אומר דרש שהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב אבינו ומלכים מחלציך יצאו. מה זה מלכים? הרי רק נשאר לו בנימין שעוד לא נולד. מכאן הוא דרש שמזרע בנימין אמורים לצאת שני מלכים, הרי היה שאול, אז הוא דרש שמפה מותר לו להמליך גם את בנו של שאול ישבושת. אז אבנר הולך והוא מתחתן עם פילגש של שאול, ואבנר הוא בעצם הכוח מאחורי ישבושת. ישבושת היה אדם צדיק מאוד, וישבושת בא לאבנר ואומר מה הולך פה, איך אתה נושא את פילגש אבי, הרי פילגש של מלך אסורה, איך אתה עושה את זה? ואבנר כועס על ישבושת ואומר לו עכשיו אתה שתלוי בי מעלה עלי את האבון הזה, אני מעביר את כל המלוכה לדוד. הוא מגיע לדוד, אומר לדוד שהוא הולך להעביר את המלוכה אליו, ויוצא לקבץ את זקני ישראל להעביר אותם לדוד. תוך כדי שהוא עושה את זה, יואב בן צרויה, צרויה זה אחות של דוד, יואב האחיין של דוד, בן צרויה האחות של דוד, יואב מגיע, והאח של יואב הסאל, שהיה מלחמה בין דוד ואנשי ישבושת, והסאל רדף אחרי אבנר בן נר, אז אבנר הרג את אחיו של יואב. ויואב היה גואל אדם, והוא בא לדוד ואומר איך קרה תברית עם אבנר, אבנר ודאי רק בא לבדוק בדיוק איפה אתה חי, והוא ודאי הולך להרוג אותך. אז יואב שולח מסר לאבנר, וכשאבנר מגיע יואב לוקח אותו לסנהדרין, דן אותו והורג אותו, הורג את אבנר בן נר. עכשיו היה אפשרות שכל עם ישראל יתאחד מאחורי דוד, ובגלל שיואב רוצח את אבנר, אז כל עם ישראל מפחד להצטרף מאחורי דוד. כולם אומרים, תראו, דוד הורג את כל אדם שהיה בצד איש בושת, כנראה שאם גם אנחנו ננסה להצטרף לדוד, בהתחלה הוא יסביר לנו פנים, ובסוף הוא יהרוג אותנו. ויש סכנה לאחדות ישראל. אז בהלוויה של אבנר בנר, דוד בוכה, והוא כאילו הוא האבל העיקרי, כאילו אבנר הוא הבן שלו. בוכה ועושה לוויה אפלה ופלה, עד שכל עם ישראל משתכנע שדוד לא היה לו חלק בזה. אבל גם לדוד היה גנרל שקראו לו יואב בן צרויה, האחיין שלו, שהיה מאוד חזק, ודוד אומר, האנשים האלה בני צרויה קשים ממני, אני לא מסוגל להתמודד מול הכוח של יואב בן צרויה. זה לא עניינו. בסוף דוד אומר לשלמה בנו, תדאג לכך, צריך לשלם להם, אבל בחיים שלי אני לא יכולתי. אז השאלה היא, בלוויה הזו של אבנר בנר, פתאום יש לנו תיעוד שדוד הלך מאחורי המיטה. אומר רבי יהודה, אם המלך רוצה לצאת אחר המיטה, בלוויה יוצא, שכן מתינו בדוד שיצא אחרי מיטתו של אבנר. דוד כן השתתף בלוויה היא, שנאמר, והמלך דוד הולך אחר המיטה. אמרו לו, לא היה דבר אלא לפייס את העם, זה היה מצב של פיקוח נפש לצורך אחדות עם ישראל. אז באמת דוד מחל על כבודו, יצא בלוויה. מפה אתה לא יכול להוכיח לי שמלך רגיל בלוויה רגילה יכול לצאת אחרי המיטה. עכשיו יש סעודת הבראה, כפי שדיברנו בעבר, שנותנים לו אוכל מאחרים, הסעודה הראשונה אחרי הלוויה, וכשמברין את כל אותו, כל העם מסובים על הארץ, והוא מסב על הדרגש, שלא כדרכם של אבלים. אבלים רגילים יושבים על הארץ, והוא יושב על הדרגש. תנו הבנן, מקום שנהגו נשים לצאת אחר המיטה, יוצאות. לפני המיטה, יוצאות. זאת אומרת, זה תלוי במנהג, האם הנשים מקדימה או מאחור. יש פה מדרש מאוד מעניין, הירושלמי אומר, שיש שיטה שאומרת, תוספות מביא נשים לפני, לצאת לפני המיטה, תוספות מביא ירושלמי, שיש אומרים שהם אמורים, אמורות לצאת לפני המיטה, לפי שגרמה מיטה לעולם. יש אומרים שהם ילכו אחורי המיטה, כי זה גנאי לבנות ישראל שהגברים יסתכלו בהם. זאת אומרת, אפילו בזמן של לוויה, אנחנו לא סומכים על הקדושה שלנו לא להסתכל על האנשים. עדיף שהם יהיו מאחורה. הם גרמו למיטה. היא אכילה אותו מצדת, הוא לא ידע מה הוא אוכל. היא אמרה לו, בוא תיתם. מה היה הצדת? ענבים. אז בגלל זה גם ההבדלה הם לא שוטות. אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, יש כמה שיטות, תפוחים היא לא אחת מהשיטות. לא. לא. בלשון התנך כותב תוספות, תפוח זה אתרוג. ויש שיטה שאומרת שזה היה אתרוג. אז מה נעשה שהצעירים הנוצרים התבלבלו, חשבו שאתרוג זה, שתפוח זה תפוח, תפוח זה אתרוג. זה נכון שיש שיטה שאומרת אתרוג, יש שיטה שאומרת תאנה, יש שיטה שאומרת ענב, יש שיטה שאומרת חיטה. זה נכון.
כל הצעירים רואים אותם מלא תאנה.
זה שיטה אחת, נכון?
הם אומרים שבגלל שאינה מעלית עינה, כי היא קלקלה כאילו, אז הם הלכו לכל העצים כדי לבדוק מי יכול להגיע, הם אומרים, לא, לא רוצים שזה כאילו לחסות על החטא שלכם, רק את העינה,
יפה, יפה. אז תנו רבנן, ישנו ברייתא מוסמכת, מקום שנהגו נשים לצאת אחר מיטה, יוצאות. לפני המיטה, יוצאות. יש שני מנהגים, כל מנהג חזל נתנו לו את הגושפנקה שלהם. סתם ככה, מנהג זאת להיות גיהנום, כותב רבנו תם. לא כל מנהג הולכים אחריו, צריך להיות מנהג שהסכימו איתו חכמי ישראל. רבי יהודה אומר, לעולם נשים לפני המיטה יוצאות, שכן מצינו בדוד שיצא אחר מיטתו של אבנר, שנאמר, והמלך דוד הולך אחר מיטה. אז אם הוא הולך אחר מיטה, ברור שהוא לא בין הנשים. אמרו לו, לא היה הדבר, אלא לפייס את העם, הם התפייסו, שהיה דוד יוצא מבין האנשים, ונכנס בין הנשים, ויוצא בין הנשים, ונכנס לבין האנשים. שנאמר, הפסוק מעיד, וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כי לא הייתה, תם מהמלך להמית את אבנר בנר. עכשיו פה לכל יש פה מסר מדהים. אני כל פעם שאני קורא את הגמרא הזו אני מתרגש מחדש. לפני כ-15 שנה הייתי חלק מארגון צדקה וניסיתי להתרים בשביל הארגון הזה. אז הגעתי לגביר שהגביר הזה היה כל כך עשיר שכשהבורסה קרסה לפני 40 שנה התמונה שלו הייתה על העמוד הראשי של הניו יורק טיימס והיה כתוב שאז הוא הפסיד 500 מיליון דולר. אז, אם אתם מבינים את המספרים האלה. כאילו זה מקביל לה, אני לא יודע כמה ביליארד היום. אז הוא היה גביר כבד מאוד, והוא היה גר ליד אותו ארגון צדקה, וכשהגעתי איתי, ידדנו, והזמנתי אותו לבוא לראות את הארגון, והוא הסכים לבוא, ואז כשהגיע הזמן לצ'ק, אז הוא אמר לי, שמע, את האהבה שלי ואת הלב שלי כבשת, אבל את אשתי עוד לא כבשת. תמצא דרך לכבוש את לב אשתי, ואז ישנו מה לדבר, כי אני לא מוציא שקל בלעדיה. אז זוג זקנים, הם כבר, נראה לי שניהם כבר לא בעולם. אז הוא לימד אותי לקח. אל תחשוב שרק בגלל שהוא הגביר, אתה צריך רק לדבר איתו. אני אף פעם לא התייחסתי לאשתו, מה לי ולנשים? זה העסק שלי איתו. אני לא עשיתי כלום. אולי הייתי לא בסדר, אבל אני כבחור צעיר, מה הייתי אז? לא, אני הרגשתי שעם כל הכבוד לו, אני מציע לו הזדמנות להיות שותף במצווה. אני לא... יהודי ראי שמיים, כבן תורה. אני לא, אבל אני לא ראיתי... לא ראיתי שזה תפקיד שלי להתיידד עם אשתו, לקרב אותה למלאכה, עם כל הכבוד. אז הרפאתי מזה, העברתי את זה לראשי הארגון, אם הם רוצים, שהם יעשו מה שהם רוצים. אבל זה לימד אותי כלל בחיים. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהוא בעל המאה והוא בעל הדעה, ופה הוא גילה לי שלא. וכשאני קורא את הגמרא הזו, אני תמיד נזכר במשפט הזה שהוא אמר לי. כי זאת אומרת שדוד ראה צורך לפייס גם את הנשים. היינו חושבים, פייסת את הגברים, הם יבואו הביתה, הם יאמרו לנשותיהם, מה אתם מבינות בפוליטיקה? דוד בסדר, תעזבו אותו, ראיתי אותו, הוא בחר בלוויה, אתם בעזרת נשים, אתם לא יודעות, אנחנו היינו שם, ראינו. לא, דוד ידע שאם הוא רוצה לכבוש את לב עם ישראל, זה פיקוח נפש, זה האחדות של עם ישראל, הוא מוחל על כבודו, אין פה על מה לדבר, הוא הולך גם בין הנשים ובוכה. זה גמרא שכל פעם תופסת אותי מחדש. דרש רבה, מהי תכתיב? כתוב בפסוק, ויבוא כל העם לעברות את דוד לחם. כתיב לאחרות וקרינן לעברות. בתחילה לאחרותו, כשהם באו הם היו מוכנים לכרות את דוד, הם כעסו עליו, איך זה שרצחת את אבנר? ולבסוף, כשהם ראו שהוא באמת לא היה לו יד בזה, וראו את הבכי שלו, וראו שהוא באמת לא רצה את מות אבנר, אז לעברותו. הם באו בעצם להציע לו סעודה. אמר ביהודה מרב, מפני מה נענש אבנר? ואלה דברים שרק חז"ל יכולים לומר לנו. מה אנחנו מבינים למה אדם נענש? כן, תסתכל. מפני מה נענש אבנר? מפני שהיה לו למחות בשאול, כששאול הלך לרצוח את נוב עיר הכהנים, ולא מיכה. רבי יצחק אומר, מיכה ולא נענה. יש מחלוקת פה. אין לי מושג. צריך להסתכל באטלס דעתניקה. אין לי שמץ של מושג. לא יודע. סליחה? הלוואי והייתי יודע. לא יודע. נוב בגולן? זה לא נראה ככה. מהסיפור זה לא נראה. זה נראה שזה היה מהלך יום. כן. ושניהם עיקר אחד דרשו. שניהם פסוק אחד בקינה על אבנר, מאותו פסוק גם רבי יצחק למד שאבנר ניסה למחות ולא הצליח, ורבי יהודה אמר רב למד מאותו פסוק שהוא לא מיכה ועל זה הוא ננש. כתוב בפסוק, ויקונן המלך אל אבנר ויאמר, הקמות נבל ימות אבנר, ידיך לא אסורות ורגליך לא ננחו שתיים הוגשו, כנפו לבני בני אבלה נפלת. אז אנחנו דורשים ככה. מנדה אמר לא מיכה, מי שלומד שאבנר בנר לא מיכה בשאול, הוא יכל לומר משהו, הוא לא אמר כלום. האחי כאמר, זה מה שדוד אמר בלוויה. לנו יש כלל, שכשמספידים בן אדם אסור לומר שקר. ואם אומרים שקר, אז נפרעים לא רק מהמת, כי טובים ממנו. למה לא עשית? אומרים שאתה עשית דבר טוב. למה משקרים עליך? נפרעים גם ממי שאומר עליו שקר. זאת אומרת, צריך מאוד להיזהר בהספדים. וזה ראיתי את הרב ביגון, שהזכיר לאריכות ימים, ואשתו לרפואה שלמה. היה פעם הספד של תלמיד, שלא היה ברור אם הוא התאבד או לא התאבד, ולא היה ברור בדיוק מה הלך, איך הוא מת. והרב ביגון מאוד נזהר, הוא הקדים, הוא בא להספד, והוא אמר, אנחנו יודעים שאם אומרים דברים על הנפטר שלא היו בו, אז בשמיים טובים ממנו, ואומרים לו, למה לא היה בך את המידה הזו? אז אנחנו צריכים להיזהר מה אנחנו אומרים. אז אני, ואז הוא מאוד דקדק, הוא אמר שבחים אמיתיים על אותו בחור. אבל הוא ניזר, הוא ניזר, וזה כלל. זה כלל בהלכה של צערי, אנשים לא תמיד יודעים אותו. אתה לא עושה שום טובות לנפטר אם אתה אומר דברים שהם לא אמת. אז דוד המלך כשהוא מקונן, הוא אומר ידיך לא אסורות ורגליך לא נחושתיים, הוגש, הרי אף אחד לא אסר אותך. מיתיים הלא מחית. מה זאת אומרת אף אחד לא אסר אותך? הוא לא מדבר על הרגע שרצחו אותו, הוא מדבר על ההיסטוריה שלו. אף אחד לא קבל אותך, למה לא פתחת את הפה? אתה היית צריך למחות, אתה היית צריך למנוע את הרצח. ובגלל זה שלא מחית כנפו לפני בני עוולה נפלת. זאת אומרת, אפילו בשעה שדוד מנסה לפייס את עם ישראל, הוא לא משקר. מצד אחד הוא בוכה והוא לא רצה עד מות אבנר, מצד שני הוא לא מעלים עין מחטא כבד מאוד שהיה על אבנר בנר, תוך כדי שהוא מפייס אתם. זה גדלות מיוחדת, זה פוליטיקאי משהו משהו, שהוא יכול מצד אחד להוכיח את אבנר, להיות אמיתי, לומר, תשמע, ידיך לא נקיות מהדם של נובי רכוהנים, ותוך כדי הוא משכנע את כל העם שהוא מצטער על מות אבנר. זה גדלות, אני לא מבין איך עושים כזה דבר. אני לא יודע. ומאן דאמר מיכה ולא נענה, אם לפי הפשט שאבנר בנר בעצם הוא כן מיכה בשאול, אבל הוא לא הצליח, אז באמת התמהוי מתמה. דוד המלך תמה ואומר, הכמות נבל ימות, איך אתה יכול להיריק ככה? ידיך לא אסורות ורגליך לא ננחושיים הוגשו. מחדי, מחוי כמחית, הרי אתה כן מחית בשאול, אז אתה בסדר, איך זה שנרצחת ככה? מי תימה? ודוד שואל בלשון תימה, כנפו לפני בני עוולה נפלת, למה נרגת ככה? למאן דאמר מיכה מי תימה יעניש, אז בסדר, אם הוא מיכה בשאול, אז למה הגיע לו להיענש ולהריק ככה? אמר נחמן ברבי יצחק, ששיהה מלכות בית דוד שתי שנים ומחצה, שהוא עיכב את המלכות של דוד, והוא הלך והמליך תשבושת. אז תוספות מיד שואל, רגע, אבל היה לו דרשה. תוספות אומר נכון, היה דרשה שבאיזשהו שלב בהיסטוריה יהיה מלך מבנימין. אבל הנביא כבר משך את דוד. מי אמר לו שהוא צריך עכשיו להמליך את תשבושת? וכשמברין אותו אמרנו שהמלך יושב על הדרגש. יש לכם כוח, שבוע שעבר אתם אמרתם להמשיך עד וחצי. כן? ננסה להגיע עד המשנה הבאה, יש כוח? חבר'ה, זה רק עד עמוד ב'. יש כוח? לא שומע. לך על זה. טוב. אמרנו, כשמברין אותו, כל העם מסובין על הארץ, והוא מסב על הדרגש. מהי דרגש? זה כמה שואלת רגע, מה זה הדרגש הזה? אמרו לארסה דגדה. היה להם איזשהו מיטה שהיה רק למזל טוב. לא היו יושבים עליה, לא היו מניחים עליה כלום. זה היה מיטה כאילו שישרה המזל בבית. אז אנחנו לא מאמינים במזלות, אבל עדיין היו מניחים את זה לנוי בבית. לא היו משתמשים במיטה הזה בכלל. אז המלך, כשהוא יושב שיבה, הוא יושב על המיטה הזו. כן. כן, כן, כן. זה הסוג מיטה, אבל אנחנו לא עושים דברים בשביל מזל. אנחנו עושים את זה ליופי. אנחנו לא עושים את זה בימי חזל. אמרו לרבנן לאולה, מי כמידי דעד עידנה לא תבינה ואשת מות, תבינה לי. אז חכמים אמרו לאולה, רגע, עד עכשיו לא יושבנו אותו על זה. עכשיו נושיב אותו, הוא אבל, אנחנו הולכים לכבד אותו יותר, נותנים לו מושב שאף פעם לא ישב עליו. מתקיף לרבה, מה יקושי? הרבה אומר, רגע, ומה, זה קשה? דיל ממיד ידעה ואכילה ושתייה. אנחנו כן נוהגים בו דברים מחודשים עכשיו שהוא אבל. הרי דעד עידנה לא אכילנה ולא אשכינה, עד עכשיו אנחנו לא נותנים לו לאכול ולשתות. השתה כמה אוכלין עלה וכמה אשכינה עלה. ועכשיו אנחנו כן נותנים לו סעודת הבראה. אז אולי עכשיו אנחנו גם נותנים לו לשבת על הדרגש. מה, זה כל כך קשה? אלא היא קשה, קשה. אבל אם אתם רוצים להקשות, יש קושה מכיוון אחר. יש, כתוב ככה, היה להם מנהג בימי חזל, שבימינו כבר לא נוהגים, שהאבל היה הופך את כל המיטות בבית. כאילו המיטה זה מייצג את צורת האדם, והאדם כבר אין לו צורה, הוא כבר לא ישן על המיטה. הופכים את הכל, אני לא יכול להפוך את האדם על פניו, להראות את האבלות, אני לפחות הופך את המיטה על פניה. זה היה מנהג שהיה בימים, אנחנו לא נוהגים את זה, זה נקרא כפיית המיטה. זה מופיע בגמרא במועד קטן, בכל הלכות אבלות. אז הגמרא דנה, איך עושים כפיית המיטה על הדרגש. כתוב, דרגש אינו צריך לכפותו. כשעושים כפיית המיטה, לא צריך להפוך את המיטה הזו. הרי ממילא זה לא מיטה שהיו שוכבים עליה. אלא זוקפו, הוא מעמיד אותו על הצד. הוא לא צריך להשכיב אותו, מספיק להעמיד אותו. ביסה כדאי תחר סדגדה, מה אינו צריך לכפותו? והתניה קופה את מיטתו, לא מיטתו בלבד, הוא קופה. אלא כל מיטות שיש לו בתוך ביתו, הוא קופה. אז כן היו קופים את כל המיטות שבבית. אז למה לא לקפות את, את המיטה הזו? אם הדרגש הוא ארסה דגדה, הוא המיטה הזו שעשויה למזל, אז כתוב שקופים כל מיטות שבבית. למה לא לקפות את זה? אני חושב שאנחנו פה... אנחנו יחד? קידון? פלוס מינוס. בואו נעצור פה, נמשיך מחר. נתחיל את סוגיה הזאת מחר.